רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מיטב המומחים, מעצבי דעת הקהל ובחירים בפוליטיקה הישראלית, משוחחים על הסוגיות הקריטיות ביותר בזירה הציבורית הישראלית. למשל, דפוסי הצבעה. מה המניע מצביעים, מה המשמעות של מצע בימינו, והאם עדיף קמפיין נגטיבי על פני פוזיטיבי. פרופסור תמר הרמן, מנהלת מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה, בשיחה עם משה דבי, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, וסמי פרץ, הפרשן הכלכלי של דה מרקר. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם, ובאתר המכון idi.org.il, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
האם תחום הקנאביס בשוק ההון מלא באשן שמנפח בועת מחירים, או שהמחירים אולי מוצדקים? מה קורה בשוק הקנאביס בעולם ואיך זה משפיע על ישראל? על השאלות האלה ועל אחרות אנחנו משוחחים בעושים עסקים השבוע עם שירי עדן, מנכ"לית נישות אסטרטגיה ומחקר, יועצת לקרן הנאמנות סלע קנאביס. שלום שירי.
שלום וברכה.
לפני שאנחנו נצוללים קצת לתוך השוויים וכמה זה גבוה או כמה זה נמוך, אני לא יודע איך שאתם אוהבים לדבר על הדברים האלה, אבל בואי נתחיל קודם כל, מה זה הקנאביס האלה? שאנחנו מדברים על חברות קנאביס, מה הכוונה?
אוקיי, אז זאת שאלה מצוינת, כי כשאנחנו מדברים על חברות קנאביס, יש בעצם בתוך הקנאביס כמה תתי סקטורים. הסקטור שהמוכר ביותר הוא בעצם סקטור הגידול, יש חברות שמגדלות קנאביס, מרבות ומגדלות את הצמח, חברות כאלה נמצאות גם בארץ וגם בחול, והן בעצם מרכיבות כרגע את רוב המדדים, אבל זה לא הכל, יש גם חברות שעושות רק עיבוד של מוצרי קנאביס, יש חברה אחת כזאת בארץ ומעט מאוד גם בארצות בקנדה, יש חברות שמוכרות מוצרים משלימים כמו מאיידים ומשאפים, יש חברות שעושות אך ורק נדלן לקנאביס, לחוות קנאביס.
נדלן
יש חברות שהן ביוטכנולוגיה, חברות שמפתחות תרופות מבוססות קנאביס, זה בעצם ענף מגוון מאוד.
קודם כל, שאמרת נדלן, את מתכוונת לשטחי גידול שבהם מגדלים את הקנאביס. למעשה מזכירות את, את השטחים שלהם לצורך הגידול.
נכון, יש בארצות הברית חברת קרן ריט, חברה שנקראת IIPR, שהיא עושה ביין ליסט-בק לחוות קנאביס.
אוקיי, עכשיו ש... ההייפ הגדול שיש בתקופה האחרונה לגבי חברות הקנאביס, זה מכל התחומים שדיברת עליהם, מכל הסוגים, או שיש איזושהי הבחנה? חברות שתומחרות יותר גבוה, פחות גבוה, מבין הסקטורים האלה שציינת קודם?
כן, אז מבין הסקטורים האלה, הסקטור המרכזי כרגע הוא סקטור הגידול, שם בעצם גם נמצא כרווח בשנתיים הקרובות, כי בעצם כל עוד יש פער, בין הביקוש להיצע, כרגע יש הרבה יותר ביקוש מאשר ההיצע, והמחירים של הקנאביס הגולמיים עדיין יקרים מאוד, אז עיקר רווח הולך לחברות האלה, הן מושכות גם את עיקר תשומת הלב, חלק מהן גם החברות שבחול, גם משקיעות הרבה משאבים למחקר ופיתוח, ככה שהן מבטיחות למשקיעים שלהם, וגם אחרי שנושא הגידול קצת יפחת, יהיה להם מקורות חדשים ונוספים לצמיחה.
איך נדלק בכלל כל העניין הזה של התמחור הזה, ההייפ הגדול שיש, החברות שמוקמות, השמות הגדולים שמרכיבים אותם כמו אהוד ברק וכל מיני אנשים אחרים מדבר על, על ישראל כמובן.
אז התחום של הקנאביס בעצם התחיל להתפתח מהאקדמיה בשנות ה-60, באמת ישראל הייתה חלוצה בתחום הזה, מה שקרה זה שפרופסור משולם שחקר את הקנאבינואידים באוניברסיטה העברית הצליח לבודד אותם, ובארץ התחילו לעשות שימוש בקנאביס רפואי כבר לפני קצת יותר מ-10 שנים, מזור 11 שנים. בעולם ראו את השימוש בקנאביס רפואי, הוא הלך והתפתח, ככל שהיו יותר מחקרים בתחום, וראו שאפשר להשתמש בקנאביס למגוון של מחלות, לא רק לחולי סרטן סופניים ופוסט טראומה, אלא למגוון של מחלות, למשל פרקינסון, גלקומה בעיניים, מינגרנות, כאבים ממקור סרטני. אז מספר ההתוויות שאפשר היה לרשום קנאביס רפואי הלך וגדל. מהרגע הזה גם דעת הקהל הלכה והשתנתה. אם בשנות ה-60 היה ברור שקנאביס זה רק להיפים, אז ככל שיש יותר ויותר מחקרים על השימושים הרפואיים, אז אנשים התחילו להשתמש בזה באופן אישי כ-self-medicating, וזה התחיל להפעיל לחץ על ממשלות לעשות לגליזציה. כן. ובאמת בקנדה, אחת מהפכות הבחירות של ג'סטין טרודו, ראש הממשלה המכהן, הייתה לגליזציה מלאה של הקנאביס, שנכנסה לתוקף לפני 4 חודשים באוקטובר 2018, ובעצם פיתחה תעשייה שלמה של קנאביס, לא רק רפואי, אלא גם קנאביס לצורכי פנאי.
אהה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על קנאביס וכל ההייפ הגדול שקיים בתחום, הוא לא רק מהכיוון הזה של באמת יותר פיתוחים סביב העניין הרפואי של זה, אלא גם הלגליזציה של שימוש בקנאביס הזה למה שנקרא לכיף, לתענוג.
בהחלט, גם לצורכי פנאי, תחזיות לעשור הקרוב הם שהיקף השימוש בקנאביס הגיע $0.5 טריליון, 2/3 מתוכם זה קנאביס לצורכי פנאי. בעצם יחליף למשל את המשקאות האלכוהולים. אם היום שותים בירה, אז בעוד עשור, בכל המקומות שזה יהיה חוקי, ישתו משקי קנאביס. האמת שלא צריך לדבר על בעוד עשור. מקומות שבהם הקנאביס חוקי, וזה קורה כבר עכשיו, למשל בקליפורניה, יש חברות שמפתחות וכבר מוכרות בשוק בארצות הברית, במקומות שבהם קנאביס חוקי לצורכי פנאי, משקאות קנאביס. זה לא רק קנאביס לאישון לכיף, אלא זה הולך לנגוס גם למשל בשוק המשקאות האלכוהוליים, וגם בשוק המשקאות הקלים עם הרכיבים שהם לא פסיכואקטיביים, ככה שבהחלט השוק הזה הוא שוק שמתפתח בקצב מאוד מהיר.
אוקיי, עכשיו...
ההייפ הוא לא סתם.
כן, עכשיו, הטרנד הזה, שהוא נמצא גם כאן כמובן, ובחברות הישראליות של קנאביס, משהו מייחד את החברות הישראליות לעומת חברות בחול? זאת אומרת, המחירים הגבוהים שאנחנו רואים שהם מתומחרות, אפשר להתווכח אם זה גבוה או לא גבוה, תכף ננסה לדבר על זה קצת, אבל נגיד שזה מחיר גבוה, הוא יוצא דופן לעומת חברות קנאביס בעולם?
מה שיוצא דופן הוא לא המחיר, אלא רמות הסיכון. ככה אני בכל אופן רואה את זה. גם בקנדה ובארצות הברית יש חברות קנדיות ואמריקאיות שנסחרות בסכומים אפילו הרבה יותר גבוהים, אבל שם גם היקף הייצור הוא הרבה יותר גדול, ובקנדה ובארצות הברית אין את המרחק בין השוק שבו מייצרים את הקנאביס לבין השוק שבו מוכרים את הקנאביס. זאת אומרת, בכל מקום בעולם הקנאביס הוא מיוצר מקומי. מה שמיוצר בקנדה, מוכרים אותו מקנדה. מה שמיוצר בקליפורניה, אפשר למכור אותו רק בקליפורניה, אי אפשר אפילו לשנע אותו בין המדינות השונות בתוך ארצות הברית. בישראל בעצם הולך לעשות הניסוי הגדול הראשון של הפרדת מקום הייצור ממקום הצריכה, זה כל הנושא של הייצוא, וזה גורם שלל אי-וודאויות רגולטוריות ותפעוליות.
המוצר המיוצא יהיה בסופו של דבר יותר יקר עבור האמריקאי, כי צריך לשנע אותו כמובן.
אני לא בטוחה, בגלל שעלויות הגידול פה הן קצת יותר נמוכות, אם כי יש מקומות אחרים בעולם, שבהם עלויות הגידול אפילו נמוכות משמעותית מאשר בישראל, למשל בקולומביה. אם אנחנו מדברים על עלות גידול של בקנדה של בסביבות הדולר, ובארץ אנחנו מדברים על עלות דולר לגרם, ובארץ אנחנו מדברים על עלות גידול של 40-50 סנט לגרם, אז בקולומביה אנחנו מדברים על 5 סנט לגרם.
זאת אומרת שמה שאת אומרת בסוף, שבפני הצרכן, נגיד האמריקאי, שאליו אנחנו מכוונים, יהיה לו הצע גדול גם מארצות הברית וגם ממדינות אחרות, שלחלקן יש יתרון בעלות הייצור, לחלקן יש יתרונות אחרים. זה לא כזה פשוט שבאים ואומרים שנתנו היתר לחברות ישראליות לייצא, זה עדיין לא אומר שהדלת פתוחה והשוק הוא אינסופי.
קודם כל זה בכלל לא פשוט. בארצות הברית כל עוד הקנאביס לא חוקי ברמה הפדרלית, בכלל אי אפשר לייבא קנאביס. בקנדה הם עדיין לא אישרו לייבא משום מקום בעולם. השוק העיקרי של היבוא הוא באירופה, ויש חסמים רגולטוריים לחברות ישראליות גם לייבא לאירופה. החסם הראשון והחד ביותר הוא הנושא של התקינה. פה בארץ מייצרים לפי תקינה ישראלית, IMC GMP, בארצות הברית יש תקינה אירופית, EU GMP, התקינה האירופית היא הרבה הרבה יותר מחמירה. Mm-hmm. חברות ישראליות שירצו לייצא יצטרכו לעשות התאמה לתקינה האירופית, זה תהליך שיכול לארוך גם שנתיים. עכשיו בעוד שנתיים, עד אז כבר יוכלו, אתה יודע, מדינות אחרות כמו קולומביה, לקחת להם את הבחורה, שם יש שטחי גידול מאוד גדולים, כמו שאמרנו, עלויות ייצור מאוד נמוכות בגלל כוח אדם מאוד זול, אז יש עוד הרבה ודאות למרות אישור הממשלה לגבי זה שאם יהיה ייצוא ומתי.
הפרק בחסות מרכז הייצור של אינטל המגייס לשורותיו כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול למגוון משרות. לפני בערך 15 שנה, כשאני הייתי מהנדס צעיר, התמזל מזלי לבקר באחד המקומות המרתקים ביותר שאני יכול לחשוב עליהם, מפעל השבבים, הפאב של אינטל בקריית גת. אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם את אינטל, חברה שהיא אייקון בעולם הטכנולוגיה וגם חברת ההייטק הגדולה בישראל. אבל כבר אז, לפני 15 שנה, ביקור בפאב היה קצת כמו לעבור לעולם אחר. עולם של מדע בדיוני. אנשים בחליפות אטומות, מכונות אולטרה מתוחכמות וכדומה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני ממש סקרן לגלות מה מתרחש שם היום. אז לשם כך, אני שמח להארח את דניאל בן עטר, סגן נשיא באינטל העולמית, ומנהל מרכז ייצור השבבים של אינטל בקריית גת. אהלן דניאל.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. תן לנו מעט רקע על מרכז הייצור שאתה אחראי עליו. כמה אנשים מועסקים בו ומה מייצרים בו?
זה מפעל שהתחיל עם טכנולוגיה יחסית מתקדמת, ועם השנים שדרגנו אותו להיות כעת להריץ את אחת הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש בעולם. יש כאן בערך קרוב ל-4,000 עובדים, זה דבר מדהים, כי ברגע שאתה עוסק בטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם, אין לך טלפון כזה שנקרא 1-800 עזור לי. אתה נתקל פה בבעיות יומיומיות, בעיות קשות מאוד ומאתגרות מאוד, שככל שאתה פותר בעיות ונתקל בבעיות חדשות, אתה מתפתח באופן אישי. מעבר לפתרון בעיות, אתה צריך להיות פרואקטיבי עם ההבראה של טכנולוגיות חדשות, אם זה מכונות חדשות, שיטות חדשות, מעבדות. אני יכול להגיד לך שיש פה את המעבדות הכי מתקדמות בעולם.
תספר לי על האוכלוסיות של עובדים שאתם קולטים שהן יחסית מגוונות.
אנחנו בשנה האחרונה גייסנו מאות עובדים ועובדות למפעל, באמת אנחנו בצמיחה אדירה. בהזדמנות, אתה יודע, לעצם את הציונות, מען התעשייה בדרום, גייסנו משהו כמו 40% נשים, זה דבר מאוד מאוד מאתגר, אם בשוק אנחנו עומדים על 9%, אנחנו גייסנו קרוב ל-40% נשים, טכנולוגיות. אין אצלנו הבדל, לא מין, צבע, דת.
מגניב. תודה רבה, דניאל. אז נאמר למאזינים, אינטל מזמינה גם אתכם להצטרף לשורותיה. כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול. ישנם גם משרות המתאימות לבוגרים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל רוצה להכיר אתכם. למידע נוסף על המשרות הפתוחות, חפשו אינטל דרושים בגוגל.
עושים עסקים.
כמה חברות קנאביס פועלות בישראל, ישראליות?
יש באזור ה-16-17 חברות שכבר פועלות בבורסה, אבל צריך לעשות הבחנה ביניהן, לא כולם אותו דבר. יש חברות שקנו, נלך צעד אחורה פה בארץ, היו החל משנת 2008, 8 מגדלים ישראלים, שמוכרים פה כבר משנת 2008. מתוך החברות שיש היום בבורסה, 4 חברות קנו את אחת מהמגדלים האלה, עוד חברה נוספת קנתה את מפעל הייצור, את פנקסיה, ושאר החברות זה חברות שבעצם מקימות פעילות קנאביס חדשה מאפס, הווה אומר שהם עדיין לא מכרו אף לא גרם אחד של קנאביס.
אבל הן כבר מתומחרות במחירים, מה שנקרא, שאתם אוהבים להגיד, או לא יודע אם אתם, אבל הרבה...
מפולפלים.
מה?
מפולפלים.
כן, כל מיני מחירים שנגדיר את זה, הם מגלמים את הפוטנציאל ואת כל המילים היפות האלה.
כן, אני חושבת שבאופן כללי אפשר לצלול גם לחברות השונות, אני לא יודעת את כמה אתה רוצה להעמיק בזה, אני יכולה להעמיק כמה שתרצה. באופן כללי, החברות הישראליות, המחירים שלהם היום, מגלמים את התרחיש החיובי ביותר, האופטימי ביותר, שיכול לקרות לחברות האלה בשנתיים הקרובות, ולא מגלמות את רמות הסיכון הגבוהות שיש.
תפרקי לי קצת את המשפט הזה.
החברות היום מניחות שיהיה ייצוא, שהייצוא יקרה מהר, שלא תהיינה בעיות רגולטוריות, הן נותנות הבטחות על כיפי ייצור בארץ מאוד גבוהים שמתאימים אך ורק לייצוא. בעצם השוק הישראלי כולו צורך בסביבות 10 טון לשנה, גם אם יהיה גידול בשוק הישראלי, ואכן צפוי גידול בשוק הישראלי, של אפילו בקצב של נגיד 30% לשנה, אז אנחנו מדברים על עלייה יחסית מתונה, ולעומת זאת החברות, אם תסתכל למשל על אינטרקיור, שרכשה את פנדוק, התמחור שלה היום עומד על באזור 1.2 מיליארד שקל, וזה בגלל שהם מבטיחים, מציגים במצגות שלהם, שהם יגדלו כבר בשנה הקרובה 100 טון. אז 100 טון זה מן הסתם לא לשוק הישראלי, כמו שאמרתי, הוא כולו 10 טון, הם מניחים שלא יהיה להם שום בעיות בייצור, יהיה ביקוש לכל כמות שהם ייצרו, ואלה הנחות אופטימיות.
כן, אינטרקיו זה החברה שעומד בראשה אהוד ברק?
שעומד בראשה אהוד ברק, כן. נכון, והם גם הצליחו לגייס למשקיעים, כמו אדם נוימן מ-WeWork, בהחלט עשו עבודה מרשימה מאוד, והם גם מאוד פעלתנים בניסיונות שלהם להיכנס למדינות נוספות, מתכוונים להנפיק בנאסדאק. כל זה מושתת על, באמת על הנחה אופטימית שהייצוא יקרה ממש בחודשים הקרובים.
מה לגבי נושא של רמות מחירים, לא של המניות, אלא של החומר עצמו? זאת אומרת, מן הסתם התחזיות שלהם מתבססות על מחיר מסוים לקנאביס, הוא מחיר שאפשר להגדיר אותו כקבוע? איך, מה את חושבת על זה?
אז קודם כל בישראל, זו המדינה היחידה שאני מכירה שהמחיר הוא נקבע בצורה מאוד מרכזית על ידי המדינה, זה היה בהסדרה השנה, בהסדרה החדשה, גם כן אנחנו מדברים על מחיר שהוא מוגבל ויחסית נמוך, יהיה פה מחיר לצרכן של באזור 18 שקלים לגרם.
לא, אבל כשאני מדבר על החברות האלה שמפנטזות על ייצור, אז שם זה הרי לא מחיר קבוע.
כן, אז שם זה לא מחיר קבוע, והפערים במחירים בין השווקים השונים הם מאוד מאוד גבוהים. בגרמניה, גרם של קנאביס מדיקל גרייד נמכר לצרכן באזור ה-15 אירו, שמחיר גבוה. בקנדה למשל אנחנו מדברים על אזור ה-7-8 דולר קנדי, זה בערך חצי ממה שנמכר בגרמניה, ובשווקים מסוימים בארצות הברית, למשל בקולורדו, אנחנו מדברים על באזור ה-4 דולר לגרם. אז בגלל שזה מוצר מקומי כרגע בכל העולם, המחירים שלו גם מאוד שונים בשווקים השונים. המחירים האלה, הערכה שלי זה שכמו שאמרתי כרגע, יש עודף גדול של ביקוש, חברות גם הקנדיות וגם האמריקאיות לא עומדות בהיקף הביקוש, ואנחנו מעריכים שכשאנחנו רואים את היקף החממות שנבנות, מדובר על חממות של מאות דונמים שנבנות, אז הפער הזה ייסגר בתוך כשנתיים, שנה וחצי, שנתיים, ואז אנחנו מעריכים שכמו בכל שוק, המחירים ירדו. ושוב השאלה שחוזרת לישראל היא, בתוך כמה זמן אפשר יהיה לייצא. כי אם אפשר יהיה לייצא, כמו שאני מבינה כרגע, מהיקר שאמרו שאם נכתבו, ייקח להם לכתוב את הנהלים שמאשרים ייצוא בין 9 חודשים לשנה. זאת אומרת שהייצוא מישראל יתחיל בתרחיש האופטימי ב-2020, אז עד אז כבר אנחנו יכולים לראות איזושהי ירידה קלה של המחירים.
והחלומות אולי של אותן חברות היום לגבי מחירים ולגבי היקפים וזה, זה עוד, זה נכון להיום, ומציאות שעלולה מבחינתן משתנות ב-2020. זה מה שאת אומרת.
כן, אם יהיה ייצוא למשל מקולומביה לאירופה, אז יהיה במחירים יותר תחרותיים ממה שאפשר לייצר פה בארץ.
תגידי, יש איזשהו יתרון לקנאביס הישראלי מבחינת האיכות, בגלל מזג אוויר? את יודעת, בסוף זה מוצר חקלאי, אז יש בכלל, או שזה בעצם מגלים אותם בכל המקומות באיזה חממות גידול שפחות או יותר התנאים זהים?
אתה יודע, זה תלוי את מי אתה שואל כמובן.
אוקיי.
היתרון הישראלי, כמו שאני רואה אותו, לא בחקלאות פשוטה. היתרון הישראלי הוא בניסיון שנצבר, וביכולת להתאים זנים מסוימים למחלות מסוימות. גם בקנדה, אגב, נערכים מחקרים כאלה בשנים האחרונות, ככה שגם להם כבר יש לא מעט ניסיון שנצבר. בעיקרון, קנאביס, כשהוא מגודל אינדור בקנדה, אפשר לגדל שם כל זן, בלי תלות במזג האוויר, זה מיוצר שם במתקנים סגורים, כך שאפשר לגדל שם בעצם כל דבר.
כשאנחנו מדברים פה באמת על, אמרתי כבר פעם שלישית, אני אומר את המילה הייפ במחירים של המניות הישראליות שעוסקות בתחום הזה שקוראים לו קנאביס, זה לא משהו יוצא דופן, זה קורה בכל העולם. זאת אומרת, המשקיעים אוהבים את החלום הזה שנקרא קנאביס והרווחיות שנובעת ממנו, לא רק בבורסה הישראלית.
קודם כל זה נכון שיש באז סביב הנושא הזה בכל מקום בעולם. לפי הניתוח שלי בחברות הקנאביות והאמריקאיות, אפשר להצדיק את המחירים שלהם, ויש שם אפילו אפסייד, מהסיבה שכיסי הגידול שם הם הרבה יותר גדולים. אם אנחנו משווים למשל חברה כמו אורורה, חברה קנדית, היא אמורה לייצר עד שנת, יש לה כבר חממות שנמכרות, שפועלות, היא מכרה ברבעון אחד, בהיקף של מעל 100 מיליון דולר, ואמורה לייצר עד אמצע השנה הבאה, עד אמצע 2020, היקף של 550 טון. פה בארץ אנחנו מדברים על טונות בודדים. החברה הציבורית שהודיעה לכיף הייצור הכי גדול, זה פרמוקן שאמורה להתמזג עם מדיקל, והיא מגדלת 3.5 טון. אז אתה יכול להבין את ההבדלים בסדרי הגודל.
זאת אומרת, ממה שאני מבין ממך, ובואי בכל זאת נדבר קצת באמת על התמחור של ה... חברות הישראליות, אז כך מבין השורות, אני שומע אותך אומרת שאולי יש פה בועה.
לא הייתי משתמשת במילה בועה. הייתי משתמשת במילה חלום ואופטימיות. בועה מתאפיינת בחברות שיש להן חוב גבוה ופועלות בשוק של רגולציה נמוכה. חברות הקנאביס גם בארץ וגם בחו"ל, זה חברות שאין להן חוב בכלל, או שיש להן חוב מאוד מאוד נמוך, והן פועלות בשוק שיש בו רגולציה מאוד חריפה. אז לא הייתי אומרת שיש פה בועה, דפיק גם לא בחברות הישראליות, הייתי אומרת שיש פה בהחלט מחירי חלום שמייצגים את התרחישים האופטימיים, האופטימיים ביותר.
אגב, ההגדרה שלי...
קנדה ובארצות הברית, אני לא חושבת שזה מייצג את התרחיש האופטימי, יש להם עוד הרבה מקום לאן לעלות, גם כשאנחנו עושים את המחירי יד שלנו, אז אנחנו רואים שהחברות נסחרות כרגע בחלק מהם ב-50% דיסקאונט על מחיר היד.
אז אגב, ההגדרה שלי לבועה זה תמיד בדיעבד, כי איך אתה יכול לדעת אם משהו בועה, אם היא לא מתפוצצת בסופו של דבר, אז היא לא הייתה בועה כנראה, אבל אם את אומרת לי, אם אני משקיע שהתחום הזה נורא מעניין אותי, ויש לי כמה שקלים מיותרים, ואני נורא רוצה להשקיע במניות קנאביס, כי זה העתיד, וזה שוק מתפתח, וכל הדברים היפים שאמרנו כאן עכשיו, היית ממליצה לי לעשות את זה דווקא בחברות שלא נסחרות בישראל, אלא נסחרות במקומות אחרים בעולם?
כן, אני חושבת שבחברות הקנדיות והאמריקאיות יש הרבה פחות סיכונים, ופוטנציאל שם הוא לא פחות גדול מאשר כאן. ועיקר העולם נמצא שם, עיקר הצריכה נמצא שם. צריכה להיות סיבה מאוד טובה למה לתת משקל עודף בשוק הישראלי. זה ההום בייס הרגיל שלנו, אבל אם אנחנו קצת מסתכלים על זה מלמעלה, אז אין שום סיבה.
שירי עדן, היה כן. מעניין מאוד לדבר איתך, תודה רבה.
שמחתי מאוד,
להתראות, ביי ביי. עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר. עושים עסקים.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.